ביצה, דף למדלד, מתחילים בעזרת השם, דף למדגים אל עמוד ב', 5 שורות מלמטה, במילים אין מוציאין. במשך אלפי השנים שהעולם קיים, יש בלי סוף סיפורים, אבל מהו הסיפור הראשון בהיסטוריה? אותו יום שבו נברא אדם הראשון, מספר פרק, בספר פסיקתא דרב כהנא, פסקה חף ג', ביום שנברא האדם הראשון, זה היה היום השישי בבריאת העולם, שעה ראשונה עלה במחשבתו של הקדוש ברוך הוא לברוא אדם. שעה שנייה הלך להתייעץ עם מלאכי השרת. שעה שלישית כינס את האפר של אדם הראשון. בשעה הרביעית גיבל את האפר. עשה מזה עיסה. בשעה החמישית רקמו לגוף של אדם הראשון. בשעה השישית עשה גולם והעמידו על רגליו. זה כבר אחרי חצות היום. בשעה השביעית זרק בו נשמה. בשעה שמינית כינסו לגן עדן, בתשיעית ציווהו מכל עץ הגן אכול תאכל, תאכל, אבל מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. בשעה עשירית עבר על ציוויו של הקדוש ברוך הוא, תוך שעה. בשעה 11 עשה הקדוש ברוך הוא דין, דן את אדם הראשון. בשעה 12, שעה לפני כניסת השבת, יצא בדימוס מלפני הקדוש ברוך הוא, יצא זכאי, וזה היה ראש השנה. בראש השנה זה היום השישי ליצירה, שבו נברא אדם, אדם הראשון, אומר הקדוש ברוך הוא, פה יהיה סימן לכל הצאצאים שלך אדם הראשון, כמו שאתה יצאת זכאי בדין, ככה כל עם ישראל וכל העולם, נידון בראש השנה ובניך יצאו זכאים בדין. במסכת עבודה זרה דף ח' מובא המשך הסיפור. כיוון ששקעה עליו חמה, אחרי שעה 12, יש 12 שעות ביום מתחילת היום עד הערב, אחרי שעה 12 הגיעה שקיעת החמה, זה הפעם ראשונה מאז שאדם הראשון חי פה בעולם שנהיה פתאום חשוך. כשהוא נוצר היה אור, היה שמש. כיוון ששקעה עליו חמה, אמר אוי לי, שבשביל ששרחתי, עולם חשוך בעדי, ויחזור העולם לתוהו ובוהו. הרי הקדוש ברוך הוא, כשהוא הוציא אותו באמת זכאי בדין, אבל הוא גם העניש אותו. האדם הראשון קיבל את העונש, אפר אתה ולאפר תשוב, בזעת אפיך תאכל לחם. פחד אדם הראשון, זהו, אל אפר תשוב, עכשיו זה הגיע, בזמן שנהיה חשוך. וזוהי מיטה שנכנסה עליהם מן השמיים, היה יושב בתענית, ליל שבת, ובוכה כל הלילה וחווה, בוכה כנגדו. בחו, שטפו את העיניים בדמעות, על החטא, חטא עץ הדעת. כיוון שעלה עמוד השחר והוא ראה איך שהשמש שוב זורחת, אמר מנהגו של עולם כך הוא, עמד והקריב קורבן. המשך הסיפור מסופר במסכת פסחים דף נון דלת. במוצאי שבת שוב פעם נהיה חשוך, מנהגו של עולם, אבל מה עושים בחושך? נתן הקדוש ברוך הוא דעה באדם הראשון מעין דוגמה כביכול של מעלה, והביא שני אבנים ותחנם זה בזה ויצא מעין אור. פעם ראשונה יש אש בעולם, יש אור של נר של אש בעולם. עד מוצאי שבת לא יצא עדיין שום אש משום מקום בעולם. לפי דעתו של שמואל, זאת הסיבה שאנחנו מברכים במוצאי שבת בורא מאורי האש. לקח אדם הראשון שני אבנים וחיכך אותם זו בזו והוציא מהם אש. האם מותר לחכך אבנים שמוציאות אש ביום טוב כדי להוציא מהם אש. במשנה למדנו חידוש גדול מאוד, שנכון, מותר להדליק אש ביום טוב, אבל רק מאש קיימת. אם יש לך נר, אתה יכול להעביר, לשים גפרור ולהדליק אותו מהנר, ועם הגפרור הזה להדליק אש. אתה לא יכול להדליק אש חדשה ביום טוב. זה אסור, אתה לא יכול לקחת כמו אדם הראשון, שני אבנים, לחכך אותם זו בזו ולהוציא מהם אש. זה אסור. אתה לא יכול לקחת גפרור ולהדליק אותו, אתה לא יכול להדליק מצית, להדליק אש. זה אסור. אסור ביום טוב להדליק אש חדשה. אתה יכול להדליק אש מאש קיימת, להעביר אש מאש קיימת, להדליק אש אחרת. אבל לייצר אש ביום טוב זה אסור. אין מוצאין את האור וכולי. שואלת הגמרא, מה איתמה? זה הרי לצורך אוכל נפש. אני רוצה לבשל, מה הבעיה שאני אקח גפרור ידליק אש בשביל בישול? מתרצת הגמרא, משום דקמוליד ביום טוב. אסור לעשות הולדה ביום טוב. רש"י לעיל מביא שזה אסור מדרבנן, כי זה קרוב לעושה מלאכה חדשה. עוד ראשונים מבארים שאפשר היה להדליק את האש מלפני יום טוב. כל דבר שהיה אפשר לעשות מלפני יום טוב, אפילו אם זה לצורך אוכל נפש, זה אסור ביום טוב, כי היית צריך לעשות את זה מלפני יום טוב. אתה היית יכול להדליק נר בערב יום טוב, אתה לא צריך להדליק אש חדשה ביום טוב. לכן זה אסור. עוד למדנו במשנה, ואין מלבנין את הרעפים. אסור לקחת רעפים, לשים אותם באש עד שמתלבנים והם נהיים רותחים, ואז אפשר לבשל בהם דברים ברעפים האלה. שואלת הגמרא, מהי כעביד? למה שיהיה אסור ללבן רעפים? מביאה הגמרא בשם רבי יוחנן שני הסברים. הסבר ראשון, אמר רבא בר בר חן, אמר בשם רבי יוחנן, הכה ברעפים חדשים שעדיין אף פעם לא צירפו אותם באש, בזה עסקינן, בזה אנחנו מדברים, שצריך לבודקן, צריך פעם ראשונה לבדוק האם הם מסוגלים לעמוד בחום הלוהט הזה ולא להתפוצץ. יכול להיות שהם לא יוכלו לעמוד בחום, ואז יתברר שהסיקו אותם שלא לצורך, כי אי אפשר בסופו של דבר לבשל בזה שום דבר, לצלות בזה שום דבר, כי זה יתפוצץ. לכן אסור. אבל לפי הפירוש הראשון, הסיבה שאסור זה בגלל שזה יכול להתפוצץ, ואז יוצא שהסקנו את זה שלא לצורך, זה מדובר דווקא ברעפים חדשים. אבל ואמרי לה, יש אומרים בשם רבי יוחנן, הסבר אחר, מפני שצריך לחסמן. פעם ראשונה, כשמבעירים ומחממים את הרעפים, זה בעצמו מחזק אותם, זה צורף אותם כדי שהם יהיו יותר חזקים. וזה אסור ביום טוב. למה? מכיוון שהוא עושה כלי, אסור לעשות כלי ביום טוב. אבל אם יש לו רעפים ישנים שכבר חיסמו אותם בעבר, והוא רק רוצה לצלות בהם עכשיו, אז זה מותר. מביאה הגמרא, תנן הטה, יש משנה במסכת חולין. מסכת חולין עוסקת בהכנת בשר לאכילה. מהשחית, קודם כל איזה בעלי חיים מותרים באכילה, איך שוחטים אותם, האם ואיך אפשר לבדוק את כל הטריפות, האם זה בשר כשר, לא בשר כשר וכולי, בשר בחלב, עבר מן החי, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, כל ההלכות מהבעל חי עד לצלחת, זאת אומרת, דיני אכילת בשר. שם במסכת חולין מובא, יש פרק שלם, פרק אילו טריפות, שעוסק ב-18 טריפות שיכולים להיות בבעל חי, שמכיוון שיש בו מום מסוים, מונע ממנו להאריך ימים, בדרך כלל 12 חודש, אז גם אם שחטו אותו שחיטה כשרה, הבעל חי הזה אסור באכילה. מקרה טריפה. אנשי קודש תיון לי, ובשר בשדה טריפה לא תאכלו, אלא מה כן? לכלב תשליחו אותו. אחת הטריפות זה עוף או בהמה, שדרסה ברגל, או שטרפה, ונחבטה בכותל, או שריצצתה, הקטה אותה בכוח בהמה אחרת, והיא לא מתה. היא עדיין מפרקסת, היא עדיין רואים סימני חיים. יכול להיות שהיא לא טרפה, ייקח לה קצת זמן עד שהיא תתרפא ותחזור לעצמה. אבל יכול להיות שזהו, היא אומנם עדיין מפרקסת, אבל היא טרפה אולי כבר, היא לא יכולה לחיות. עכשיו, הסוג טרפה של הרשימה שהזכרנו, דרסת, זרק אותה בכותל, ריצצתה והקטה אותה בכוח בהמה אחרת, זה סוג טרפה שאפשר לבדוק לפני השחיטה אם ממתינים 24 שעות, מעת לעת, יממה. אם היא נשארה לחיות אחרי יממה שלמה, היא לא נקראת טרפה. יכול להיות שקצת היה לה קשה, זה היה חוותה קשה, אבל היא לא טרפה. אבל אם שחטו אותה בתוך 24 שעות, הוא נבהל, הוא ראה שהבהמה נתנה מכה חזקה לבעל חי הזה, מחבל עליו, יכול להיות שהוא ימות, בוא מהר נשחט אותו, הפסיד. למה? אם הוא לא המתין 24 שעות והוא שחט אותה, יכול להיות שאם היא הייתה נשארת לחיות, היא הייתה מתה מעצמה תוך פחות מ-24 שעות, ואז היא טרפה. אנחנו לא יודעים. כיוון שהוא לא המתין, אז היא טרפה, היא אסורה באכילה. גם אם אנחנו בודקים איבר איבר, הלב תקין, הריאות תקינות, השדרה תקינה, הקנה, הוושת, הכל תקין. יכול להיות שזה רק היה ריסוק מסוים, שהאיברים נשארו שלמים, אבל עדיין היא טרפה. אבל אם המתין 24 שעות לפני ששחט את הבעל חי הזה, ואחר כך הוא בא לשחוט אותו, אז יש ויכוח האם צריך ללכת לבדוק את כל האיברים הפנימיים או שלא. כי בדרך כלל בהמה או חיה או עוף, כששוחטים אותה, יש דברים מסוימים שבדרך כלל בודקים אותם, סרחות וכדומה, אבל צריך לבדוק ממש את כל האיברים הפנימיים, כי יש חזקה. רוב בעלי חיים קשרים, הם לא טרפה. אבל כאן, מכיוון שהייתה איזושהי הרעה, ריאותה, כיוון שהיא חטפה חוותה חזקה, אתה לא יכול לדעת, אולי נהיה בה איזשהו מום, איזו טרפה, בשביל זה יש ויכוח האם צריך לבדוק אותה עכשיו או לא. לפי דעת החכמים, וששעתה מת לעת ושחטה כשרה, אמר רבי אלעזר בר ינאי, משום רבי אלעזר בן אנטיגנוס, היא לא כשרה ככה בלי שום בדיקה, אלא היא צריכה אחרי שחיטה בדיקה. כי נכון, זה שהיא שעתה יממה שלמה אחרי החוותה, זה אומר שברוך השם, הכל בסדר, היא לא נהיה בריסוק איברים מה שנקרא. אבל יכול להיות שנהיה איזושהי נקב, איזשהו נקב בגלל החוותה הזאת בוושת. יכול להיות שהיה איזו טריפה מסוימת בגלל החוותה הזאת. ובדרך כלל, חוץ מהסוג טריפה הזה שהזכרנו, שדרסה, טרפה, ריצצתה בהמה וכולי, זה שלושת המקרים, חוץ מהמקרים האלה, שאותם בודקים תוך 24 שעות, ואם היא לא מתה תוך 24 שעות, אז זה נקרא שהיא לא טרפה, יש עוד טרפות, שאותם, גם אם הבהמה יכולה לחיות 24 שעות עם הטרפה הזאת, היא רק לא יכולה לחיות שנה שלמה, 12 חודש. אז נכון שיכול להיות שעברו עליה 24 שעות, והיא נשארה לחיות, אז זאת אומרת שאין בה ריסוק איברים, אבל אולי מהחוותה נהיה במום אחר, והיא חיה יותר מ-24 שעות, אבל היא לא תחיה 12 חודש, אז אולי היא טרפה בגלל אחת מהטרפות האחרות. לכן צריכה בדיקה. עכשיו, לפי דעתו של רבי אלעזר בן אנטיגנוס, שהבהמה הזאת שחטפה חוותה, חטפה מה שנקרא טראומה, שהיא חטפה איזשהו אירוע, אנחנו צריכים לבדוק אותה, זאת אומרת שאנחנו לא בטוחים שהיא באמת כשרה. יכול להיות שהיא טרפה, למה? כי קרה בה איזשהו מקרה, איזושהי תאונה. שאלה היא, ביום טוב אתה תשחט בהמה כזאת? אתה תיקח סיכון? אולי היא טרפה. כל הבהמות אולי הן טרפות. כן, אבל היא יש לה ריאותה. היא חטפה תאונה, זה לא סתם בהמה. תשחט בהמה כזאת ביום טוב? באמיני רבי ירמיה, הוא שאל את השאלה מרבי זרע, מהו לשוחטה ביום טוב לפי דעתו של רבי אלעזר בן אנטיגנוס? בצד אחד, כמו שאתה אומר שיש פה ראותה, שזה שהיא חטפה חוותה, אחרי שתשחט אותה, אתה תבדוק טוב את האיברים שלה, אם הם טריפות, יותר מאשר בהמה אחרת, אז אותו דבר ממחזיקינן, ראו אותה ביום טוב, שלא תשחט אותה ביום טוב, כי אולי היא טריפה, ואז ימצא ששחט אותה שלא לצורך, אוכל נפש, או שלא מחזיקים ראו אותה הזאת, והוא יכול לשחוט אותה, מקסימום יבדוק אחר כך את כל הטריפות. אז בהתחלה רבי זרע ניסה לענות, מהמשנה שלנו, אמר לי, המשנה אומרת, תנינה, אין מלבנין את הרעפים לצלוט בהם. אתה לא יכול לקחת רעפים, לשים אותם על גבי האש, כדי אחר כך לשים עליהם איזה אוכל, לצלוט על גבי הרעפים האלה. ואז שאלנו, מה הסיבה? ואבינן ביי, מי כאביד? והתשובה הייתה, היה על זה שני תשובות, אבל אחת התשובות מה הייתה? אמר רבא בר בר חנה, אמר בשם רבי יוחנן, אחא, ברעפים חדשים עסקינן, מדברים פה ברעפים חדשים, ואז מפני שצריך פעם ראשונה לבודקן, כשפעם ראשונה שמים את הרעפים באש, מרתיחים את הרעפים, כולם עושים כמה צעדים אחורה לראות אם הרעפים לא מתפוצצים מרוב החום. ובכל זאת, ובגלל זה מה אומרת המשנה? אסור להרתיח רעפים. אם כן, אתה רואה מפה, שבמקרה שיש לנו חשש, אולי הטרחה כולה שאנחנו כעת תורכים בשביל אוכל נפש, בסופו של דבר היא תהיה מיותרת, ויש לנו סיבה טובה למה לחשוש את החשש הזה. לא סתם כי אנחנו פוחדים, אין לדבר סוף, אם כל הזמן יפחדו אולי הטרחה היא שלא לצורך. כל בהמה כשאתה שוחט יכול להיות שבסופו של דבר היא תהיה טרפה. כל רעפים שאתה הולך להרתיח יכול להיות שבסופו של דבר מתפוצצו. אבל כאן כשהבהמה הזאת חטפה את התאונה שלה, את החבטות שלה, יש לי סיבה לחשוש שאולי טרפה. הרעפים, שהם פעם ראשונה אנחנו מרתיחים אותם, יש לנו סיבה לחשוש שאולי הם לא יחזיקו מעמד בחום הזה ומתפוצצו. אתה רואה מפה, מרעפים, שאוסרים להרתיח אותם ביום טוב, מחשש שהם יתפוצצו לפי הפירוש הראשון מדעתו של רבי יוחנן. אותו דבר גם יהיה אסור לשחוט בהמה כזאת ביום טוב. אמר לי, אז רבי ירמיה דחה את הראיה. ענן, אנחנו למדנו את הפירוש השני בדעתו של רבי יוחנן, מה הסיבה שאסור להרתיח את הרעפים ביום טוב. לא מכיוון שחושים שהם יתפוצצו, הם לא יתפוצצו. אלא מפני שצריך לחסמן, לחזק אותם, פעם ראשונה כשמסיקים בהם אש. זה מתנין עלה, זה אנחנו שנינו, שזה הטעם למה אסור להרתיח פעם ראשונה רעפים ביום טוב. כי אתה עושה אותם כלי, אבל אין לזה שום שייכות לבהמה חיה או עוף שחטפה את התאונה הקשה שלה, את החבטה או את הטרפה או את כל ריצצתה בהמה וכולי, בלי וכולי האמת, זה שלושת המקרים, כן? שלושת הסוגי מכות האלה שחטפה, זה יכול להיות שכן יהיה מותר לשחוט אותה ביום טוב, כי אנחנו לא אומרים שברגע שיש פה איזושהי סיבה לחשוש, אולי הטרחה פה היא מיותרת, בשביל זה אנחנו לא נטרח ליום טוב. אנחנו נטרח ליום טוב ולא נחשוש, נבדוק טוב אחר כך. מה תגיד, מה לעניין רעפים? רעפים, הסיבה שאני לא מרתיח אותם שהם חדשים, זה לא בגלל שאני מפחד שמתפוצצו ואז הטרחה היא שלא לצורך, אלא אני נוקט שהסיבה היא, כמו הפירוש השני בדעתו של רבי יוחנן, שפעם ראשונה שמרתיחים את הרעפים, אנחנו מחזקים אותם, צורפים אותם, וזה עשיית כלי שזה אסור ביום טוב. מביאה הגמרא תניא. כאן אנחנו לא מדברים ביום טוב, ביום טוב מותר לבשל. כאן מדברים בשבת. שבת חס שלום. אדם שיבשל יכול גם להיות חייב סקילה. אז מביאה הברייתא שיכולים להיות מקרים שכמה חבר'ה היו מעורבים בבישול, שבישלו ביחד, כל אחד עשה את התפקיד שלו, וכל אחד מהם יהיה חייב בפני עצמו, אם זה היה בשוגג, בלי ידיעה, אז כל אחד מהם יהיה חייב קורבן חטאת בפני עצמו. אם אדם אחד מביא את האור, הביא גחלת, לקח אותה ממקום אחד, הביא אותה למקום אחר, ששם רוצים לבשל בשבת, אז זה שהוא הביא את הגחלת ממקום למקום, הוא עובר משום מבעיר, כי כשהוא מעביר את הגחלת ממקום למקום, הרוח מלבה את האש, והוא עובר משום מלאכת מבעיר. והאחד מביא את העצים ושם בתוך האש, כמובן שהוא גם עובר משום מלאכת מבעיר, כי הוא מבעיר את העצים. ואחד שופט מושיב את הקדרה הריקה על גבי האש. הוא גם כן חייב חטאת. למה? אז הגמרא בהמשך מבארת, כי מדברים פה על סיר חדש, שפעם ראשונה ששמים אותו על גבי האש, זה גם כן מחסן, מחשל אותו, מחסם אותו. זה נעשה כלי, לכן הוא עובר משום מלאכת מכה בפטיש, זה נקרא, שהוא משלים את גמר עשיית הכלי. ואחד מביא את המים ושופך לתוך הסיר, הוא אומר משום מלאכת מבשל. ואחד נותן בתוכו תבלין, הוא גם כן עובר משום מלאכת מבשל. ואחד מגיס, מערבב את התבשיל, הוא חייב גם כן משום מלאכת מבשל. כולם חייבים. שואלת הגמרא, והתניא, רק האחרון חייב, וכולם פטורים, רק זה שערבב חייב. אומרת הגמרא, לא, לא קשיא. פה, מה שכתוב, האחרון חייב, זה סיפור אחר לגמרי. מה שאנחנו כעת דיברנו, דאיתי אור מעיקרא, שהראשון הביא אש. הביא אש, אז זה שהביא עצים, הדליק את העצים, אז חייב גם. זה ששם את הסיר, חיסם את הסיר, הסיר החדש, חייב. גם ככל אחד ששם דברים על האש חייב. מה שהברית השנייה אומרת שרק האחרון חייב, מדובר פה, שקודם כל שמו עצים, אחר כך שמו סיר, אחר כך שמו מים, שמו תבלין, כל אלה ששמו, מה עשו? כלום. זה שהדליק את האש, הוא זה שחייב. די תהיו לבסוף. מבררת את הגמרא במקרה הראשון, אמרנו, אחד הביא את האש, אחר כך עצים, אחר כך סיר, כולם חייבים. זה שהביא את הסיר הרק, למה הוא חייב? בשלמה כול הוא כאב די מעשה. כל אחד מהם עשה מעשה איסור של מבעיר או של מבשל בהמשך. אלא שופט את הקדרה הריקה, מהי כאבית, איזה מלאכה הוא עשה? מבררת הגמרא, כמו שהסברנו תוך כדי, אמר רבי שמעון בן לקיש, אחא בקדרה חדשה עסקינן, דובר פה בסיר חדש, שמעולם לא שמו אותו על גבי האש, והפעם הראשונה ששמים מרתיחים אותו באש, מחזקת את הסיר ומשלימה את הכנתו, אז זה מלאכת מכה ופטיש, זה הכנת כלי, משום ליבון רעפים נגעו בה, אותו איסור מלאכה, שאסור לשים רעפים חדשים על גבי האש, כי זה מחסן אותם, מחשל אותם, מחזק אותם, אותו, וזה עושה אותם כלי, אותו סיבה גם כן אסור לשים סיר חדש, ריק על גבי אש, כי זה גם כן משלים את העשיית הכלי שלו. מביאה הגמרא תנור רבנן, תנור וקיריים חדשים, קיריים זה מקום ששמים בו סירים חדשים מחרס, הרי הן ככל הכלים הניטלים בחצר, מותר לי לטלטל אותם בחצר ביום טוב. למה שיעשו? הרי מותר לבשל ביום טוב. התשובה היא, בתנור וקיריים חדשים אסור לבשל ביום טוב, כי הם חדשים. אתה תדליק בהם אש פעם ראשונה, אתה הופך אותם לכלי שלם, כי זה חלק מההכנה של הכלי, לצרוף אותו בכבשן, באש. אז לבשל בתנור והקיריים יהיה אסור, למה בכל זאת מותר לטלטל אותם? כי אני יכול להשתמש בהם לצרכים אחרים, אני יכול לשים בהם משהו. הם כמו חבית, יכול לחסן בהם דברים, פירות, לכן הם לא מוקצה. אבל אין סכין אותם שמן. אל תמרח עליהם שמן, כי אתה עכשיו משלים את עשיית הכלי שבו, זה חלק מההכנה שלו. ואין תשין אותם במטלית. אסור לשוף ולהחליק אותם במטלית לפני שמסיקים בהם אש. ואין מפיגין אותם בצונן. אסור לשים מים קרים כדי לקרר את התנור הקיריים החדשים מחרס, כדי לחסמן. עושים את זה אחרי העסק, מצננים אותו כדי שהוא יתחזק. אז זה עשיית כלי וזה אסור. ואם הסיבה שהוא עכשיו רוצה לקרר את התנור, מדובר פה בתנור שכבר השתמשו בו, והוא עכשיו מקרר את התנור לא בשביל לחזק אותו, אלא בגלל שהתנור מדי רותח, ובהוראות של המתכון, של המאכל, של המאפה שהוא כעת תופה, כתוב שהטמפרטורה של החום, רמת החום צריכה להיות נמוכה יותר. לכן הוא רוצה קצת לצנן את התנור, אז זה יהיה מותר. הרי זה מותר. תנו רבנן. מולגין, דיינו, רוחצים במים חמים, את הראש ואת הרגליים של הבהמה שנשחטה, בשביל להוריד מהם את השיער. ואם אין הדרך להוריד את השיער בצורה הזאת, אז אפשר גם להוריד בצורה אחרת. מהבהבין אותן באור. ככה חורכים את השיער באש כדי שהשיער ירד. אבל אין תופלין אותן, לא תחים את האור, את הראש או הרגליים של הבהמה, כדי להוריד מהם את השיער, בחרסית, ולא באדמה, ולא בסיד, שזה סוגי אדמה שמשירה את השיער, כי זה דרך שעושים אלה שצריכים לאבד את האור כדי להפוך אותו לכלי. זה מלאכת מאבד, זה אסור. וגם אם הוא לא עושה את זה בשביל מאבד וזה שלא כדרכו, זה נראה כמאבד, לכן זה אסור ביום טוב. וכן, אין גוזזין אותם במספריים את אותו שיער. כי נראה כאילו הוא צריך את השיער, אז הוא לא עושה את זה זה אוכל נפש, אלא הוא עושה את זה בשביל שהוא צריך את השיער. זה דיברנו לגבי בהמה. עכשיו עוברים לעניין ירקות. הכנת ירקות ביום טוב. ואין גוזזין את הירק בתספורת שלו. יש מספריים שמיועדים לתלישת ירק מהקרקע. אז אסור עם אותו מספריים להוריד את, את החלקים הרקובים שבירקות. זה נקרא גוזזים את הירק, גוזזים את העלים הרקובים שלו. זה אסור עם אותו כלי שבו קוצרים את הירק, כי זה נראה כאילו עכשיו אם הוא משתמש עם אותו מספריים, שהוא קוצר בדרך כלל עם זה את הירקות, ועם זה הוא עכשיו הולך להוריד את הירקות, את העלים הרקובים, זה נראה כאילו הוא עכשיו כתף את זה גם כן, ולכתוף הרי ביום טוב אסור. אבל, מתקנין אפילו ירקות שקשה מאוד להכין אותם, את הקונדס ואת העקביות, אנחנו לא כל כך מכירים מה זה הירקות האלה, אבל זה ירקות שקשה מאוד להכין אותם, מותר לעשות את זה ביום טוב, כי זה לצורך אוכל נפש. ומסיקין ואופין בפורני, שזה תנור גדול, שיש להם פה בצד, בכל זאת זה מותר. אפילו שיכול, תוכל לומר, אולי הוא עושה את זה בשביל ימות החול, פתח פה מאפייה לימות החול, הוא עכשיו הופה ביום טוב בשביל ימות החול, לא. דובר פה שיש לו הרבה אורחים, לכן התירו לו, כי כולם מבינים שהוא צריך הרבה לחם בשביל האורחים. ומחמין, חמין באנטיחי, אפילו באנטיחי זה כלי גדול, מיחם ענק, גם בו מותר לחמם מים ביום טוב, אפילו שיש בו טרחה גדולה. וכל מה שאיתרנו לאפות בפורני, זה דווקא בפורני שכבר אפו בו כמה פעמים, ואין אופים בפורני חדשה, שעדיין לא העסיקו בה אף פעם. למה? שמה תיפחת, אולי תישבר מרוב החום. התנורים הגדולים היו יותר בקלות נשברים מחמת החום, לכן צריך להיזהר לא לאפות בו פעם ראשונה, כי יכול להיות שהוא יתורח שלא לצורך. יש כאלה שביום טוב הולכים לעשות בשר על האש, גריל, מנגל, ברביקיו, כל אחד שהוא קורא לזה. אז לא נדבר כעת האם מבחינה השקפתית זה דבר יפה לעשות דבר כזה. הידוע שסעודת יום טוב זה לא איזה נופש, שיושבים על שולחן של סעודת יום טוב, זה שולחן אשר לפני השם, זה כמו לעלות לרגל, ראיית פנים בעזרה. זה מעלה גדולה מאוד, כמו שמובא בספר חמדת הימים, הבאנו את זה כמה פעמים. זה לא דבר כל כך פשוט, אבל אם, זה לא, אולי לא בטוח שזה כל כך ראוי לצאת ביום טוב, ללכת לעשות על האש. לא כך מתאים לאווירה של יום טוב ולא בכדי. כלומר, באמת יום טוב זה לא יום שמיועד בשביל דברים מהסגנון הזה, זה יום שאמורים לשבח, להודות ולהלל את הקדוש ברוך הוא, להשיב את סעודת שבת, סעודת יום טוב, בצורה מכבדת, כמו שיושבים לפני המלך. אבל בכל אופן, אם האדם צריך בשר, והוא הולך ועושה בשר על האש, והוא רוצה לנופף, אז צריך לנופף בשינוי, לא יכול לנופף כמו הדרך הרגילה. מביאה הברייתא תנו רבנן, אין נופכים ביום טוב במפוח, שהיו לוקחים כזה משתי מקלות, ודרך מסוימת של מפוח, שככה היו עושים רוח כדי ללבות את האש. כי זה נראה מעשה אומן שעושה מלאכה. אבל נופכים בשפופרת, זה קנה ארוך, שמוציאים בו רוח, ומקרבים את הצד השני לגחלים, וככה מנפחים אותו, כי זה לא מעשה אומן. ואין מתקנין את השפוד, ואין מחדדין אותו. אז לפי פירוש אחד, זה הולך לפי הדעה שסוברת, שמותר ביום טוב רק אוכל נפש, להכין אוכל, ולא להכין את הכלי שאיתו אנחנו הולכים להכין את האוכל, לכן עשו אותה כן את השיפוד. לפי פירוש נוסף, זה הולך אפילו לפי דעתו של רבי יהודה, שמתיר אפילו מכשירי אוכל נפש, כך אנחנו מדברים שהיה לו זמן לעשות את השיפוד, להכין אותו מערב יום טוב, והוא לא הכין, אז רבי יהודה מודה שאסור לו להכין את זה ביום טוב. תנו רבנן, אין מפצעין את הקנה, קנה רוצים לפצע אותו, לחסות ממנו חתיכות קטנות, כדי לצלוט בו מליח, לשים אותו על הגחלים, ומעל זה לשים דג מלוח, כדי שהדג לא יישרף. למה? כי אתה יכול לשים את החתיכות קנה על הגחלים ועל זה לשים דג, אבל להכין את החתיכות זה אסור, היית צריך לעשות את זה מלפני יום טוב. זה נקרא תיקון כלי. אבל מותר להכניס הרבה אגוזים בתוך שק, לסגור את השק, ואחרי זה להקות על גבי השק, כדי שהקליפות יתבקעו, ויוכלו אחרי זה להוריד את הקליפות מהאגוזים. מפצעים את האגוז במטלית, ולא חוששים, אין חוששים שמה המטלית, השק, תיקרה. אומרת המשנה, אחרי שבדף ל"ג עמוד א', ראינו שרבי אליעזר מקל בהלכות מוקצה. הוא אומר שם שמותר לאדם לקחת קיסם מלפניו בבית ולחצוץ בו שיניו, לנקות את האוכל שבין השיניים. מותר לו לאסוף את הקנים, מותר לו לאסוף שם העצים בשדה כדי להדליק ולבשל. מקל בדיני יום טוב. ועוד אמר רבי אליעזר, דבר נוסף שהוא מקל בענייני מוקצה ביום טוב. עומד אדם על המוקצה. מה זה מוקצה? אולי מלשון קציות. מקום שבו לוקחים תאנים, ענבים, ששוטחים אותם שם לייבש אותם. לעשות מהתאנים קציות ומהענבים צימוקים. התאנים והענבים בערב יום טוב היו במצב שחלק מהאנשים כבר אוכלים את זה במצב כזה וחלק מהאנשים לא. אז אומר רבי אליעזר, האדם יכול לעמוד שם על המוקצה, והוא אומר, מכאן אני אוכל למחר. הוא לא צריך לומר בדיוק איזה תאנים, איזה ענבים. עצם שהוא אומר, אני הולך מהפירות האלה לאכול בשבת, זה כבר לא נחשב מוקצה. ובשבת התברר מה הפירות שהוא בחר לעצמו, מה שהוא ייקח, התברר שזה מה שהוא התכוון. וחכמים אומרים, לא מספיק שהוא אומר מהמוקצה הזה אני הולך מחר לקחת פירות, אלא צריך שני דברים, עד שירשום ויעשה סימן, וגם יאמר מכאן ועד כאן, יקבע בדיוק איזה פירות הוא לוקח. עכשיו, המשנה הוסיפה שמדובר פה ערב שבת בשנת שביעית. למה מדברים פה דווקא בשנת שביעית? אז התשובה הרש"י אומר שזה לא בדווקא שנת שביעית, אלא שבשנת שמיטה, מכיוון שהשדה מפקירים את השדה, אז הפירות פטורים ממעשר. אז המשנה באה לדבר על זה, למה באמת אני לא נותן פה מעשר מהפירות האלה? הרי אסור לעשר בשבת, אסור לתת מעשר בשבת. אז איך אני אוכל לאכול מחר? מדובר פה בשנת שביעית שלא צריך לתת מעשר. לכן אני אוכל מחר לאכול על ידי שאני מייחד את הפירות שאני לוקח למחר. אבל אם מדובר פה בפירות שמאוסרים כבר, נתנו עליהם מעשרות, אז גם אם זה מדובר פה בשנה רגילה, לא דווקא בשנת שמיטה, גם כן אוכל לומר שאדם יעמוד בערב שבת, ואומר לפי דעת רבי אליעזר, מספיק שהוא אומר מכאן אני אוכל מחר, ו... עצם זה שהוא אמר שמהמוקצה הזה הוא הולך מחר לקחת פירות, כבר הפירות האלה מחר יתברר איזה פירות הוא התכוון והם לא יהיו מוקצים, יהיה מותר לו לקחת אותה מחר. וחכמים אומרים עד שירשום ויעשה סימן איזה פירות הוא לוקח, וגם יאמר בדיוק איזה פירות, מכאן ועד כאן. לא שיגיד מכל הפירות האלה מחר אני אקח כמה פירות, לא. תגיד בדיוק איזה פירות אתה הולך לקחת מחר, תייחד איזה פירות אתה רוצה, ורק אז זה יהיה מותר. הגמרא כאן באה לעסוק בדיני מעשרות. יש את הכלל המפורסם שכדי שיבול יהיה מחויב בתרומות ובמעשרות, צריך שיהיה גמר המלאכה. ומבארים שמה הטעם? כשאתה הולך לתת תרומה לכהן, אתה הולך לתת מעשר ללוי, או לעני, או לעלות לירושלים, תיתן פירות מוכנים. אל תיתן פירות ככה כמו שהם בשדה. מביא להם את זה בצורה מושלמת. ולכן, למשל תבואה, כשמאדם גדלה לו כמה גבוהה של תבואה, הוא צריך לתת תרומה לכהן, אחרי זה מעשר ראשון ללוי, מעשר עני לעניים, או מעשר שני לעלות לירושלים, לא ניכנס כרגע לכל הפרטים של תרומות ומעשרות, אבל הוא לא נותן את התרומות ומעשרות מיד, אלא קודם הוא קוצר את התבואה, הולך ומכין את הגרגירי התבואה, מוציא אותה מתוך כל המוץ וכל הקליפות, ועושה מהם ערימה, מחליק את הערימה, ואז כשיש לך ערימה, יש רק של גרגירים של תבואה נקייה, אז אתה מפריש תרומה, אז אתה מפריש מעשרות, אז הם מתחייבים בתרומות ומעשרות. פירות למשל, רק כשהם ממש מוכנים, אולי בארגזים וכדומה, רק כשממש מוכנים הפירות, אז הם מתחייבים בתרומות ומעשרות. אם יש לך למשל תאנים, שאתה רוצה לייבש אותם, אז רק מתי שהם מיובשים, אז נגמר מלאכתם למעשרות. עכשיו, במסכת בבא מציע דף פ"ח, יש חידוש נוסף. גם אחרי גמר המלאכה של הפירות, הם עדיין לא מחויבים בתרומות ומעשרות, עד מתי? עד שהוא יכניס אותם אל תוך החצר או אל תוך הבית, דרך השער, דרך הדלת. ורק אז הם מתחייבים בתרומות ומעשרות. זה מדין תורה. חכמים אסרו לאכול אכילת קבע מפירות שנגמרה מלאכתם לפני שהוא הפריש תרומות ומעשרות, גם אם הוא עדיין לא הכניס אותם אל החצר או אל הבית. אבל אם הוא אוכל אכילת ארעי, אכילת ארעי, אתה לוקח תפוח, אוכל, הוא לא אוכל אכילת קבע, אז גם לפי חכמים מותר לאכול מהפירות האלה לפני שמפרישים מהם תרומת המעשרות, מכיוון שעדיין הם לא נכנסו לבית ולא נכנסו לחצר. מביאה הגמרא, תנן הטעם, תינוקות שתמנו תאנים מערב שבת. תאנים שכבר נגמרה מלאכתם, אבל עדיין לא הכניסו אותם לחצר או אל הבית, ולכן הם לא מחויבים בתרומות ומעשרות מהתורה, אבל אם הוא יאכל מהם אכילת קבע, גם אם הם לא נכנסו אל החצר או הבית, הם חייבים בתרומות ומעשרות מדרבנן. עכשיו, פה הוא לא מתכוון לאכול מהם אכילת קבע, אלא אכילת ארעי. אבל מכינים אותם לאכילת שבת. הגמרא בהמשך תביא מהפסוק, וקראת לשבת עונג. שבת, מה שאוכלים בשבת זה נקרא אכילת קבע. וקראת לשבת עונג. עונג שבת זה קוראים, עדיין יש בזה קביעות. לכן, גם אם הוא לא ראה פני החצר או הבית, הוא לא נכנס דרך השער של החצר או הבית, מתחייבים במעשרות, בתרומות ומעשרות. טוב, הכניסו את הפתאנים בשביל לאכול מהם. היו צריכים לתת תרומות ומעשרות, אבל הם לא הפרישו תרומות ומעשרות בערב שבת. אסור בשבת להפריש. שכחו ולא יסרו. אז הם רוצים לאכול את זה מוצאי שבת. להפריש תרומות ומעשרות מוצאי שבת. לא יאכלו אלא אם כן איסרו. הם צריכים להפריש תרומות ומעשרות, אז הם יכולים לאכול מהפירות האלה. אפילו שבסוף הם לא אכלו מהפירות האלה בכלל בשבת, הם רק אוכלים מהפירות במוצאי שבת, אבל מכיוון שהם הכינו את הפירות האלה לשבת, זה נהיה אכילת קבע, כמו שהכניסו את זה לחצר או לבית דרך הפתח, הם מתחייבים בתרומות ומעשרות. למה? כי האכילה של שבת היא אכילה חשובה, חכמים חייבו להפריש תרומות ומעשרות על הפירות האלה. אם כן, המשנה אומרת כאן שפירות שנגמרה מלאכתם, אבל הם עדיין לא הכניסו אותם לחצר או הבית, שבמקרה הזה רק אם אוכלים ממאכלת קבע מתחייבים במעשרות מדרבנן, אז אם הכינו אותם לכבוד שבת, השבת קובעת למעשר, אפילו שהוא לא ראה פני הבית. אבל אם לא נגמרה מלאכתו, לא נגמרה מלאכתו עדיין, הם לוקחים למשל שיבולים של חיטה, ומכניסים אותם, שיבולים של חיטה ומחליטים שרוצים לאכול מהם בשבת, לא כתוב כאן האם הם מתחייבים במעשר או שהם לא מתחייבים במעשר. אלא מה? המשנה הזאת מדברת שיש הרי שני שלבים בשביל להתחייב במעשר. גמר מלאכה וראיית פני הבית, היה רק גמר מלאכה, אז אם זה מיועד לשבת זה כבר חייב במעשר. אבל אם אפילו גמר מלאכה לא היה, אז לא מדבר, המשנה כאן לא מדברת האם זה מתחייב במעשר או לא. משנה נוספת, ותנן נמי, המעביר תאנים בחצרו לקצות, לעשות מהם קציות, תאנים מיובשות. עד שהם לא נהיו תאנים מיובשות, עדיין אין גמר מלאכה. אז יש כאן את השלב השני לפני השלב הראשון. הפירות ראו כבר פני החצר, פני הבית, הם נכנסו דרך הפתח לחצר, לבית, אבל עדיין לא נגמרה מלאכתם. הדבר הראשון צריך להיות גמר מלאכה, הדבר השני ראיית פני הבית. כאן הם הכניסו אותו לתוך הבית, דרך הפתח, לפני גמר המלאכה. אז בניו ובני ביתו אוכלים מהם ערי ופטורים מן המעשר. כי הכנסת פירות דרך הפתח לחצר או לבית מחייבת במעשר רק פירות שנגמרה מלאכתם. אבל זה לא נגמרה מלאכתם. למה? כי מתכוונים לעשות מהם תאנים מיובשות. אם כן רואים מהמשנה הראשונה ששבת קובעת למעשר, ומהמשנה השנייה אנחנו לומדים שחצר אינה קובעת למעשר, דבר שעדיין לא נגמרה מלאכתו. באמיני רבה, הוא הסתפק, הוא שאל שאלה מרב נחמן. שבת, מהו שתקבע מוקצה למעשר בדבר שלא נגמרה מלאכתו? במשנה הראשונה ראינו ששבת זה נחשב אכילת קבע, אכילה של שבת, ולכן גם פירות כאלה שרק נגמרה מלאכתם, אבל הם עדיין לא ראו פני הבית, לא נכנסו לבית דרך הפתח, לא נכנסו לחצר דרך השער, מתחייבים במעשר. השאלה היא, הם לא נגמרה מלאכתם אפילו. האם גם אז שבת קובעת למעשר? מאמרינן כיוון דכתיב וקראת על השבת עונג, שזה מלמד אותנו שגם אכילת ערי של שבת נחשבת אכילת קבע. אז אם כן, השבת קבעה, השבת הופכת את כל האכילה שבה לאכילת קבע, ואפילו בדבר שלא נגמרה מלאכתו, גם בו הוא יחייב בתרומות ומעשרות. עוד דילמה שנאמר, רק אם השלב הראשון היה כבר, שכבר היה גמר מלאכה, רק לא היה השלב השני של להיכנס, להכניס את הפרי דרך הפתח אל החצר או הבית, אז שבת קובעת. רק בדבר שנגמרה מלאכתו קבעה, בדבר שלא נגמרה מלאכתו לא קבעה. אז נחמן אמר לי, שבת קובעת בין בדבר שנגמרה מלאכתו, בין בדבר שלא נגמרה מלאכתו, חידוש של רב נחמן. שבת קובעת בין בדבר אפילו שבין נגמרה מלאכתו בין לא נגמרה מלאכתו. דבר שנגמרה מלאכתו ראינו משנה מפורשת שאומרת ששבת קובעת, והוא מחדש אפילו בדבר שלא נגמרה מלאכתו. אז רבא חשב שרב נחמן אומר את זה מסברה. אז אמר לי, ואם השבת דומה דחצר, אולי נאמר ששבת זה במקביל לחצר. חצר שהיה גמר מלאכה ואחר כך הכניסו את הפירות לחצר, אז הם מתחייבים במעשרות. אז הוא אמר ששבת זה כמו חצר, אם נגמר מלאכה ואז הכנת את האוכל הזה לשבת, רק אז זה מתחייב במעשרות. מה חצר אינה קובעת אלא בדבר שנגמרה מלאכתו, אף שבת לא תקבע אלא בדבר שנגמרה מלאכתו. אמר לי, אני לא אמרתי לך את זה מסברה, אלא לימוד ערוך הוא בידינו מה שקיבלתי מרבותיי, שהשבת קובעת בין בדבר שנגמרה מלאכתו, בין בדבר שלא נגמרה מלאכתו. אז אם כן, לפי דעתו של רב נחמן, שבת, אכילת שבת זה נקרא אכילת קבע, שמחייבת בתרומות ומעשרות, אפילו פירות כאלה שלא נגמרה מלאכתם. אז נעשה סיכום. כדי שפירות יתחייבו בתרומות ומעשרות, צריכים לעבור שני שלבים. גמר מלאכה, ראיית פני הבית. עכשיו, אם היה רק שבת, אם הכינו את האוכל הזה לשבת לפני גמר מלאכה, לפני ראיית פני הבית, אומר רב נחמן, שהפירות האלה כבר מתחייבים במעשרות. תכף בשיעור הבא, בלי נדר, נראה דעה נוספת בעניין. אבל בכל אופן זה דעתו של רב נחמן. עכשיו, אם היה רק שלב אחד, רק נגמרה מלאכתו, אבל עדיין לא היה ראיית פני הבית, אז אם זה אכילת קבע, אז מדרבנן זה מתחייב במעשרות. ואם היה גם, אם היה גם, כמובן, גם גמר מלאכה וגם ראיית פני הבית, זה מתחייב במעשרות מן התורה. עכשיו, אם היה רק ראיית פני הבית, ולא היה גמר מלאכה, דיינו, הוא יכניס תאנים לתוך הבית, לתוך החצר, דרך הפתח, בשביל לעשות מהם תאנים מיובשות קציות, דיינו שכבר היה ראיית פני הבית, אבל עדיין זה לא היה גמר מלאכה, אז ראינו משנה שאומרת שמותר לאכול מזה אכילת ארעי, וזה עדיין לא מתחייב במעשרות אפילו לא מדרבנן. עד כאן דף למדלת.